שנשתלו או הורכבו בשנת השמיטה בעציץ שאינו נקוב, מסתבר שלא אסרו לקנותם במוצאי שנת השמיטה.
כן, אז עכשיו לזרוע בשביעית אסרו רבות, התורה אסרה באדמה, נכון? עכשיו מה דין עציץ? האם זה נקרא אדמה או לא נקרא אדמה? כיוון שהוא עפר וזריעה במים, שהרבה פוסקים שמתירים. גם שאלה לגבי גידולי מים, מחלוקת. יש תשובה של רב נחפה בכסף, רבי יונה נבון, הוא דן שם. האם אם זרוע במים יש איסור של כבעיים, יש איסור של שביעית, לא, זה נפקא מינה, הרבה שואלים שעושים מצעים בבתי הספר של צמר גפן, ומרטיבים אותם, שמים להם שם הנבטה. יש הרבה צדדים לכולה. אם מצד כלאיים, כיוון שההנבטה הזאת זה לא ממש זריעה ולא יוצא כאן צמח גמור, אלא זה מגיע לאיזה נביטה מסוימת ונפסק, אם זה משום שזה לא מה שהתורה עשרה, התורה עשרה את השדה, וזה לא נקרא שדה. בפרט שאם זה בתוך מקום נקודה, אז יש מקום עוד יותר להקל. זה לא נקרא שדה. עכשיו פה, בעציץ, הוא רוצה לזרוע ביום, בתוך שביעית. אומר, זה אסור. אפילו איננו עקוב. ואפילו העציץ הוא לא מחרס, שזה לא אדמה, אלא מתכת או זכוכית. כל שכן, אם הוא עציץ, הוא עשוי מחרס. למה? דינו כעציץ נקוב. אז כל זה שוב פעם מדובר לא על הגג ולא תחת התקרה. כאן חסר כאן העריכה קצת, לא עשו, תעשו את זה במהירות. מדובר עם כל התנאים שדיברנו, שזה מקום פתוח, זה נמצא על הקרקע, על האדמה, או אפילו על רצפה מרוצפת, אבל היא קומת קרקע. ואומנם שתילים שנשתלו ולקרו בשנת השמיטה מעצית שלא נקוב, מסתבר שלא אסור לקנותה מוצאי שנת השמיטה, כי זה בדעבד התירו. בדעבד התירו, אם עכשיו בעציץ, התירו את ה... כן. טוב, בואו נראה הלאה. כל הדברים בכוח, כמו את הידע, כף רב.
כל הניסור לזרוע בעציץ בשביעית, הוא דווקא כשהעציץ נמצא תחת תקיפת השמיים. אבל אם העציץ נמצא בתוך הבית, תחת תקרה, אף אם הוא עציץ נקוב, מותר לזרוע בו בשביעית כשהוא בתוך הבית. וכן מותר לזרוע ולהשקות עציץ שבבית כרגיל.
כן, אנחנו אז הקדמנו את הסעיף הזה. הוא מסייג את דבריו הקודמים ואומר שכל מה שאמרנו שאסור לזרוע בעציץ, זה עציץ שגלוי תחת כיפת השמיים. ומעניין שהוא לא מחלק כאן אם זה גג או לא גג. כי יש עוד צד כולה אם זה גג, אבל אם זה גלוי תחת כיפת השמיים, למה? כיוון שזה יונק מהאוויר, והוא אתה גורם לאדמה לעבוד יותר חזק, ובכגון זה אסרו. אבל אם העציץ נמצא בתוך הבית תחת תקרה, אף אם הוא עציץ נקוב, מותר לזרוע בו בשביעית כשהוא בתוך הבית. וכן מותר לזרוע ולהשקות עציץ שבבית כרגיל. למה? כיוון שאתה נמצא בתוך מקום מקורה, וזה לא נקרא שדך. התורה אמרה, שדך לא תזרע. וזה לא שמו שדה, זה בית. חוששים מאוד. אני לא, אתה מדבר מהר פתאום ומוריד את הכל גם.
האם שחוששים גם מעניין שנמכה מהקרקע,
בשדך זה משהו אחר, אבל בעצם
זה שזה
עומד מהקרקע זה כבר בעייתי. אז
מה
עוזר
לי שיש לי תקרה? נכון, זה לא נקרא שדך, אבל עדיין יש לי מכאן מהקרקע, אבל שאת זה אנחנו רוצים לנוע.
אז למדנו בהתחלה וטוב לזכור את זה עוד פעם, שיש הבדל גדול באילן בין אם הוא נמצא תחת כיפת השמיים לבין אם הוא נמצא תחת תקרה. כי הניסיון מוכיח ומלמד אותנו שכשזה מקום פתוח הוא פורח פי שלוש מאשר במקום סגור. זה אחד. שתיים, אני הולך כעת מה שהתורה אסרה. התורה אסרה שדה. את לא יכול לבוא להוסיף על מה שהתורה לא אסרה. מבין? כמו שיש לנו אוף וחלב, זה דרבנן. התורה אמרה לו תבשל בדי וחלב אמו. זה שיש לו חלב אם. וכן תמצא לכל אורך הדרך. אנחנו לא יכולים לסור מהתורה ימין ושמאל. יש איסורים דרבנן, זה משהו אחר. זה על העין ועל הרסי, אבל אני רוצה לדעת דין תורה. דין תורה רק שדה פתוח. שדה שהוא לא פתוח. לא, זה לא אסור. לא אסור. וכן, מצא מנותק. כאן, מה שהוא לא הזכיר את הגג, בגלל שיש במצא מנותק, גם בזה התירו. רוב הפוסקים התירו. למה? זה לא מחובר לקרקע. זה יונק מהקרקע. כל דבר יונק מהקרקע. יש, אבל זה לא אותה יניקה, וזה לא היניקה שהתורה עשה. זה העניין.
מה שקרה בפרשה שלנו, בסיפור של סעיף, זה שזה היה
מנותק,
אבל זה לא סותר את מה שהוא אומר בתהליך. וכך נוהגים וכן הלאה. בואו נחזור לזה, זה יש כבב. צעיר כבב מוציא לכל. אז מה, אני לא מבין, מה הבדל? שם, פה הוא מתיר הכל, ושם הוא עושה בעצית בתוך הבית.
כן. צריך לראות את המקורות שם, כן. כל פעם...
שם זה חממה.
כל פעם הוא כתב על פי איזה מקורות. כן.
יש איזה קצת לדון בסתירה, נכון?
בסדר, אל תדייק כל כך, צריך, זה, הוא עשה קיצור, שאנשים ידעו לפחות את הכללים, כן, כן. כן, העיקר היסודות ברורים, זאת אומרת, ברגע שזה במקום מנותק, או ברגע שזה מקום שהוא מכוסה, זה לא דאורייתא, זה ודאי לא דאורייתא. כן. כן, אז אתה אומר ששם הוא החמיר? לא יודע, אז גם לא כל כך דברים ברורים.
שם זה חממה, זה כמו בית.
לא, זה כן, בטח. ודאי, כל הדין של חממה זה מדין בית. העוקר דירתו.
העוקר דירתו משווהם. נוסה לו להעביר את החסים שמלתו מפרק הבית. אף ועצת מקום. בכל מקום טוב לשם תחת העצות, הופך קודם שמוצאו, כדי להפשיב בינו לבין הקרקע בעת העבר.
גם כאן, למעלה הוא יקיר. כן, כדאי לקרוא את הסוגריים, תקרא את זה. במנחת שלמה יתיר בכל מקרה.
יתיר בכל מקרה, מנחת שלמה יתיר בכל מקרה, להוצא ולעבר עצבי, כל שמכר שזה לא לשבח.
כן. עכשיו הוא אומר, האדם רוצה לעבור דירה, ויש לו עציצים בבית. העציץ בבית, אז אני מגדל אותו, משקיע אותו רגיל, מגשם אותו, כל מה שהוא צריך. אני בא כעת להעביר אותו, אז דעת החזון איש, וגם לגבי עורלה, גם לגבי כל שאר הדברים. כדי שזה יקרה, שזה יקרה, שזה מנותק, אני צריך לקחת איזה משטח שעשוי מפח, לא מאדמה, או הנה חינם, מנהי לא נעבה, גם כן מועיל, ולחסות, ולשים אותו מתחת לעציץ, ולחסות את העציץ גם את הענפים שלו, כדי שאחר כך הוא ילך באדמה, ייקח אותו ויעביר אותו למקום השני. בעורלה זה בדיוק הפוך. בעורלה למשל, אם נטעת עץ, ואחרי שנה אתה רוצה להעביר אותו או אחרי שנתיים אתה רוצה להעביר אותו למקום אחר, וחבל לך פשוט, תסתכל עליי, אתה, אל תיבהל מכל דבר, חבל. עזבו, אין איזה סוף, אנשים מכנסים, יוצאים, תחנה מרכזית, זה יהיה אחר כך, לא נלמד. חילה, שאני עובד. מאוד חשוב להתרכז. עכשיו בעובלה מה עושים? לוקחים בעובלה, לוקחים את העציץ, כדי שאני לא אפסיד, לא אפסיד את השנה שעברה או השנתיים שעברו, אז מה אני צריך לעשות? וזה זה מוסכם על דעת כולם. לקחת אותו במשאית או ברכב, שהרכב נקוב למטה, פתוח. והרכב נקוב, ואז הוא ממשיך לנעת מהאדמה. ואני לוקח איתו אדמה מספקת בכמות שהוא יכול לחיות איתה. אני לוקח איתו אדמה בכמות שהוא יכול לחיות איתה, ולוקח אותו ואחר כך שם אותו באדמה ונזהר כל הדרך. ואפילו שיש אספלט, זה יונק מהאספלט, זה יונק מהאדמה. וזה עדיין נקרא שתיל, אני יכול להעביר אותו למקום שלו, להניח אותו שם במקומו.
אם שלו כמות האדמה מספקת, אז מה נצטרך שהמסעי תהיה מקום? יש לו אדמה.
לא, אבל זה נקרא שעקרת אותו. סוף סוף עקרנו. עקרת אותו, ואתה עכשיו שותל אותו בחזרה. אז אתה צריך להתחיל לספור מחדש. כי גם עד שהוא נכנס לשורשים, הוא מתפתח, אז הוא מתחיל להתפתח, הוא גם מתפתח יותר יפה. אז צריך להיזהר. כן.
הרב,
כן.
בבניין,
או
כמו
שאלה
לנו, בסוכות, הם צריכים כן. לתקוע דופן אחד באדמה.
כן.
חפרנו ותקענו, נכנסנו את
הדופן. כן.
יש
אין
בעיה.
שום בעיה, גם מי שרוצה לבנות כעת, לסכל אבנים ולבנות, לצוק, לחפור, זה לא נקרא שאני גורם באדמה לעבוד, זה א', ב', מה שכותב פה הרב אוירבך, שכיוון שזה נקרא שהוא לא עושה כן בשביל לטעת, אלא כולם רואים שהאיש עובר דירה, אז יודעים שזה בשביל לעבור דירה, וזה לא נקרא שזה לא להשפחה. זה העניין. יש איזה אחד שלח לי השבוע שאלה בבני ברק. לגבי, אמרו לו שאסור אמירה לגוי. יש לנו דין בשבת, אמירה לגוי אסורה בשבת. נכון. כי משום שבות חכמים גזרו. אבל בשמיטה אין דבר כזה. כל הפוסקים דנו בזה שמותר לגוי בקרקע שלו, לא קרקע שלי. להגיד לגוי שאני רוצה איזה נטייה, אני רוצה מלפפון, אז שעזרה לי. אני מזמין אצלו למשל, לעוד חודש אני אצטרך כמות כזו של ירקות, או כמות כזו של פירות, אני יכול לומר לגוי, ופה אין גזרה של אמירה לגוי, כי בשבתה הארץ זה רק אנחנו, עלינו נעשה. בשבת אני נהנה ממלכת שבת, והגוי עובד בשבת בשבילי, זה התורה עשרה. אבל כשאני, לכן התורה אסרה, ואסרה שאני אומר, החכמים אסרו שאני אומר לו לגוי. אבל בשמיטה לא מצינו איסור כזה, ולכן יהיה מותר בשמיטה לחתחינה. לומר לגוי שאני צריך סחורה כזאת, סחורה כזאת, והוא פה בארץ ישראל, יש לו אדמה שלו. אין בזה בעיה. זה גם רצו אחת הטענות להרער את היתר המחירה, שכאילו אתה... יש שם, יש כאלה שעובדים על ידי גויים, אבל אין בזה איסור, זה לא איסור. כן, מותר לעבור.
מפרסת?
מפרסת.
שיש בה עציצים, ואפילו אם...
עוד אחד תקרא.
שתילי זרעים וברקים שבעציצים הנמצאים בדירה, או על עדן החלון, מותר לפתוח בשנה שביעית, את הפייסים והחלונות של הדירה, אף על פי שעל ידי כך חודרים לדירה הירצח וחוב מקנה השמש וגורמים לצמיחת השתילים, ואין בזה איסור זורע בשביל.
כן. זה אותו דין למדנו משבת. בשבת, מה הדין? אדם שיש לו עציצים בדירה תלויים, והוא עובר תחתיהם, או אפילו יושב תחתם. יש לו גינה ויש חלק עציצים תלויים, חלק עציצים מונחים ברצפה, שתילים, כל מיני. הוא יושב שם, אז בשעה שהוא יושב הוא גורם שהיניקה של העציץ והאדמה תתנתק. או שהוא מניח שולחן, וכדומה. אחר כך הוא מסלק את זה. אז כתבו, כתב מרן הבית יוסף, שאין בזה משום עוקר, תולש ונוטע. כמה שאלף אינו מתכוון, וזה לא נעשה פעולה בידיים, גימל, גם אם תאמר שהוא הגורם לזה, אבל זה לא נעשה שינוי. העציץ ממשיך לחיות. וגם אם תשים לו מתחתיו שולחן, הוא ימשיך לחיות.
הוא
יהיה פחות, אבל הוא ממשיך לחיות. זה לא זו כוונתי. ועכשיו זה קשור לסעיף הבא. סעיף הבא, יש לו בתוך הדירה או בתוך הבית, יש לו שתילים. ונמצאים על עדן החלון, לאו דווקא, נמצאים בתוך הבית. והוא פותח את התריסים, ועל ידי זה נכנס אור, ואור השמש מפריח את השתילים, או נכנס אוויר. כיוון שאני לא מתכוון לזה, זה גם בשבת אותו דין, כיוון שאני לא מתכוון לזה, אז זה יהיה לי מותר. לכן יהיה מותר. אבל אם זה באמת חממה, או גינה מיוחדת לכך, והוא פותח את החלונות, באמת יש בעיה. בשבת. דבר על שבת. למה? במציאות, והוא עושה את זה לצורך הזה. זה לא הדירה שלו, דירה שיש רק עציצים בודדים. אז תגיד, אני רוצה אוויר, אני פותח. אבל כאן, זה גם נעשה היכר פה. ויש כאן פעולה ישירה. עכשיו בשביעית, הוא הדין גם כן יהיה מותר, ואני לא גורם על ידי זה שיכנס. כמו הדין של המזגן. מותר לי לפתוח ולסגור חלונות כשמזגן פועל, לפתוח ולשתוח לסגור דלתות, אף על פי שזה כן משפיע. טמפרטורה עולה, טמפרטורה יורדת, אבל אני לא מתכוון לכך. אני מתכוון לצאת, אני מתכוון שיהיה לי אוויר. אין בזה בעיה.
אם הוא אמר שמותר לכתחילה לזרוע ולהשקות עציצים שבתוך הבית בסעיף קבר, אז מה נוסיף לי הסעיף
הזה? לא, שמי שחסר לו הפרט הזה. בגלל שבשבת דנו בזה.
הרב?
כן.
אז למה יש בעיה
עם... לא, בוא תשב פה. בוא תשב פה ואני אשמע אותך בנחת. ואתה תעבור לשם גם, אתה עושה לי בכניסה. ילד הזקן נכנס פנימה. כן. בוא, הנה פה. יש פה מקומות, תקנה. יש פה עוד מקומות. כן, מה?
אם מבחינת פתיחת דלת...
עכשיו שומעים אותו יותר.
למזגן אין בעיה, אז למה במקרר יש בעיה? אז אותו דבר, אני פותח בשביל להוציא אוכל. אותו דבר.
האמת שאין בעיה, החמירו.
אז רק החמירו?
כן. החמירו. יש בעיה אחרת בתנור. בתנור עם תרמוסטט. כאשר אתה פותח אותו, שאין לו תרמוסטט. כאשר, לא, סליחה, עם תרמוסטט. כאשר אתה פותח אותו, כי אני כבר מזמן לא משתמש בדברים כאלה. אז כשאתה פותח אותו, אתה גורם כניסת אוויר קר החוצה, בתוך התנור, ואז אתה גורם לו בפועל שיעבוד. לא, אז זה אש. זה תנור, זה אש, ממש, וזה כאן, אבל כאן אין בזה שום בעיה. כאן אין שום בעיה, אני פותח בשביל להוציא את זה, וזה לא אש.
זה לא אש. התנור רק בגלל האש?
כן.
לא בגלל הקורונה?
בישול, עוד יותר. אש, ויש פה כמה בעיות. אחת, שאש עובד, זה דולק. ודבר שני, שאתה גורם לו למהר את הבישול, כי הוא מתחיל לעבוד. אתה גורם לו מהר בישול. זה כמו מבשל בשבת.
אבל לא היה עובד, אם היה עובד?
היה עובד, אין בעיה.
בזמן שהוא עובד.
אז אני גורם לו שהוא ימשיך לעבוד. זה אותו דין שיש לנו בהלכה לגבי שמוסיף שמן או גורע מהשמן. יש דיון בגמרא אם זה נקרא מכבה או נקרא מבעיר. אותו דבר להערכת השעון שבת. אותו עניין. אני גורם הערכת מצב, אין בזה עיסוק. אז לצורך מצווה, או לצורך שהוא רוצה להוציא את האוכל שלו וכדומה, זה יהיה מותר. כן. בכלל, צריך להם...
מותר להקים סוכה על דשא בשנת השמיטה, ולפעלתו אחר כך, אף שהיה יותר פירוק, חוזר לזה שנצמח יותר.
עוד אחד, נחלים גדולים.
נחלים גדולים שאינם נקומים ואינם מתנתלים לרוב גדולם, גם הם דינם כעצית שאינם נקום בעניין שביעית, וכיוון שכלים שלם ואינם נקום, אינו יונק ולא חשיב כארץ. מלבד כשהנוף יוצא לחוץ, שאינם יונק בין החובו מן ארץ, וחשיב כמקובר ואינו...
כן. אז הוא דיבר על סוכה. שהסוכה בנויה, הדשא שמה עייף. הוא קצת נבד, עכשיו כשפרטת את הסוכה, אתה גורם שהדשא יחזור לצמוח. לא, זה לא מתכוון. לא מתכוון, פה אין איסור זורע בשביעית. יוצא, הוא הדין גם, אפשר לומר אחרת. אדם שיש לו באמת דשא בתוך בית, הוא אחר כך רוצה לפרק את ה... באמצע השביעית. לפרק את הבית, לפרק את הזה, וככה הדשא פורח. אין בזה איסור. כי הוא גם לא מתכוון, וזה גם גרמה. דבר שני, ברמד א', מחלים גדולים שאינם נקובים, ואינם מתנתלים לרוב גודלם. כמו, מה אומרת? כמו 40 שעה. תחיל 40 שעה. אז הם דינם כדין קרקע. גם הם דינם כעצית שאינו נקוב לעניין שביעית. אפילו שבעל מה למדנו שהכלי הזה שהוא גדול, אז הוא בטל אגב קרקע, כי הוא הופך להיות חלק מהקרקע, נחקה מינה בשבת ובעוד דברים. אבל כאן הוא אומר, כיוון שהכלי שלם ואינו נקוב, אינו יונק ולא חשיב כארץ. מלבד, אלא אם כן, אם הנוף הענפים יוצאים החוצה והם יונקים מהאדמה, כאן יש לי בעיה, זה חשיב כמחובר גמור. אז הוא עדים גם הדניות שיש לו במרפסת. אם הענפים יוצאים החוצה, ויונקים מהקרקע, אז כאן יש יותר בעיה בשביל...
גם אם זה חרס,
המחל
הזה?
איך, איך?
גם אם זה חרס? גם אם הוא עשוי מחרס, המחל הגדול.
עשוי מחרס, אותו דבר. לא נקוב.
לא נקרא נקוב?
לא.
הרב, זה מה שהוא דיבר בקבזיין, זה דווקא בעצית שהנוף שלו לא יוצא החוצה?
כן. לא, בקבזיין מה קרה? הוא עובר, כולם רואים שהוא עובר, אז מה הבעיה? זה לדקה אחת. כאן זה קבוע. כאן זה קבוע, הנוף שלו יוצא החוצה, אז הוא יונק. כאן אני זה זמני, רק לזמן העברה. הרי בעברה אתה רואה שלא עשו. למה? כי הכל רואים שהוא לא מתכוון לנטוע, לא מתכוון, אבל שיש לו שתילים שנמצאים בבית והענפים שלהם יוצאים החוצה, והוא משקה אותם, או מנקש אותם, מטפל בהם, הכל רואים שהוא רוצה לשפח את השתיל, והשתיל יונק מהאדמה.
אם המחל הזה
עשוי
מחרס,
דינות
יעציץ?
לא תמיד, לא תמיד.
לפי קלפי?
אבל כאן זה בתוך הבית?
לא משנה, כרגע איפה הוא נמצא, השאלה אם הוא דינוק נקוב או לא נקוב. אז הוא אומר בקלפי, באופן עקרוני, מה שעשוי מחרס, דינוק נקוב.
צריך לראות את המקורות. צריך לראות את המקורות. יש לו ספר כזה הרבה, צריך לקרוא את המקורות שלו.
הרב, אם למדנו משדיך, מה שהרב אמר מקודם, עציץ זה שדה? הייתי גם את העציץ מתי.
אז זה דרבנן. בסדר.
זה רק דרבנן.
אז דרבנן. למד בית.
מותר לשתול מנדור השביעית פירות או ירקות בתוך שלושת מים כשאין שום תערובת של עפר כלל. והיינו בשיטת הידרופוניקס שנותנים זרעים על רשתות שמתחתן יש מים הנעולים לחומר מזון הדרושים לצומח. שלא עשרה תורה אלא זריעה כזרקה ועפר שיש עליו תורת קרקע. אבל זריעה במים בלבד אין עליה תורת שדה ולא תורת הארץ. ויש להקל בזה אפילו תחת טיפת השמיים. וכל שכן אם עושים זו בחמות סבורות כפי שזה מצוי היום שזה ודאי מותר.
האמת שזו בעיה נוספת יש כאן. א', לגבי תרומות ומעשרות, ב', לגבי שביעית, אוכלה יכול להיות גם אם זה עידן, ושלוש, והכי חמור זה מה הפרחה שלו. הפרחה שלו צריכה להיות שהכל. אז לא תהיה בעיה. עכשיו לכן, ירקות או פירות או כל מיני נטיעות, עושים אותם על גידול מים, אבל מים נטו. אין שם עפר בקרקע, כי יש שיטות שונות ומשונות. יש על חצץ, יש על כל מיני גרגירים של כל מיני דברים, יש כל מיני, יש מצעים של צמר גפן, ועוד ועוד ועוד. המציאו פה בארץ, החקלאות מפותחת מבחינה זו, הכי מעבירים ידע למדינות אחרות, בכל הגידולים האלה. אז כיוון ש... אז בתנאי שאין לא אבנים ולא אפר, אלא זה מים נטו מים, גידולי מים, וזה צומח, זה גדל. אז הוא אומר, לא עשרה תורה, הראשון שהתחיל עם זה, היה עליו השלום, יהודי אחד גדול, שהיה בקיבוץ חפץ חיים, הוא היה חבר כנסת, הרב קלמן כהנה. תמיד חכם עצום היה, חבל, הלך לכנסת אחר כך עזר. אז הוא היה תלמיד של החזון איש. והוא הרבה עסק במחקרים האלה. והוא היה גר בקיבוץ חפץ חיים, הוא היה נקרא הרב שלהם. הוא היה יותר מהרב שלהם. לא היה כמוהו בקיא בענייני שביעית, עובלה וכל הדינים האלה, משהו צפנת פענח. אז הוא התעסק בזה, הוא התעסק גם בטהרה, דיני טהרה, מקוואות וצבילה, הלכות צבילה. הוא הראשון שהוציא ספרי קיצורים לכל העולם, לכל האנשים. היו בורים, אנשים לא ידעו הלכות. לא היה מי שידריך אותם. אז הוא הוציא כמה ספרים כאלה. אז הוא הראשון שהכניס את הנושא הזה של גידולי מים. והוא טען שאם זה גידולי מים, אז זה שהכל. רק אנחנו לא מברכים שהכל, אלא האדמה, כי אנחנו לא יודעים מה גידולי מים, מה לא גידולי מים. אבל לא ייווצר מצב שכל הירקות יהפכו ל... אז באמת תהיה... זה כמו שפטריות, בקדים ופטריות וכו'. מברכים עליהם שהכל, הוא הדין גם על זה.
הרב?
כן.
הנבטים האלה שמוכרים, שזה מונבט, אני חושב שזה מונבט על ידי מים.
גם אני חושב.
זה קטן שהכל?
אל תשמוך עליי, אני לא רוצה להיכנס. כן. אז הוא אומר שלא עשרה תורה אלא זריעה כדרכה באפר, שיש עליו תורת קרקע. אבל זריעה במים בלבד, אין עליה לא תורת שדה ולא תורת ארץ. למה יש פסוק שאומר שדך לא תזרע? פסוק שני אומר ושבת שפת הארץ תחל. אז התורה פעם אומרת שדה, פעם אומרת ארץ. וארץ זה גם מקום מקורה. ארץ זה גם עציץ. ויש להקל בזה אפילו תחת טיפת השמיים. כל שכן אם עושים זאת בחממות סגורות. כפי שזה מצוי היום, שוודאי מותר... כן. האמת, זה ודאי לא דאורייתא. וכגון דה, תורה לא דיבה. כן. סתם גידולים, זה זריעה של האדמה.
אז יש לי שתי פסוקים, אני מחמיר בשתיהם, גם כארץ
וגם לא, שדבר? לא, זה ספק. הירושלמי הסתפק שזה, וחלק גדול מהפוסקים של דורנו, אז לא היה אקטואלי. היום זה אקטואלי, חלק גדול מהפוסקים, התירו.
שמה?
בתקרה. אמרתי לך, הרב צבי פסח פרנק, הרב אוירבך, הרב פישר, ועוד.
אז איך הם פרשים את הפסוק ארץ?
מה?
כתוב, ארצך לא תזרע, שדך איך זה לא זאת אומרת פסוקים?
שבתה.
שבתה הארץ.
שבת הארץ.
שבת הארץ, אז זה הארץ עצמה.
אז בגלל שהירושלמי לא עשה. הירושלמי נשאלה השאלה. הוא לא עשה. זאת אומרת שדעת הירושלמי שזה מותר. כי אם היה אסור, היה אומר לנו. הוא בפרט שהיום זה רבנן, אז מצרפים עוד דבר ומתירים. כן, מותר להניח.
מותר להניח בשנת השמיטה הגרעין של אבוקדו לתוך צנצנת מים בלבד. לכן מותר לתת גרעיני חומוס לתוך צמר גפן ולהניחה בצנצנת מים. ואין לזה איסור זריעה. אף שגרעינים אלה מוציאים אנשים
מהם. שוב, אותו עניין. וגם כאן אין חילוק אם זה תחת כיפת השמיים או לא תחת כיפת השמיים. למה? זה גדל במים. וכל האיסור הוא באדמה. אבל גידול במים, לא. אין בעיה. כן, בכבוד. טוב, אין מוח. תקרא את שתיהם.
מותר להדלים לשיעור תלע בשנת השמיטה זריעה בכלי שיש לתוכו מים יוצא מהגפן, ואין בזה איסור זריעה בשביעית. ובפרט בלתחסי כבר נדבר שאין זריעה במים. מותר להניח פרחים תלושים מתוך עציץ מלא מים בשנת השמיטה, שאפילו פרחים לשנים סבורים שעל ידי נתינתם במים יפתחו, אף על פי אף על פי כן יש לה קטע זה, ויש אומרים שאין הקופים יוצאים מן העתיד.
שאם.
שאם הקופים יוצאים מן העתיד, צריך להעמידם לגבי דבר מפסיק בין העתיד לבין האדמה, ואפילו מצפות שלנו מבט לזה, ומכר הדין אין צריך לתת לזה.
כן, אז הוא אומר, מותר למשל מורה מלמד שיעור טבע וזורע במים עם צמר גפן, אז איסור זריעה אין בזה. שוב, כולם מסתמכים על הרב נחפה בכסף. הוא היה חקרן גדול, רבי יונה נבון, חי לפני 250 שנה, היה בירושלים. הוא הראשון שכתב בזה. גם לגבי קבעיים, גם לגבי שביעית, ועוד. דבר נוסף, מותר להניח פרחים תלושים תוך עציץ מלא מים שנת השמיטה, ואפילו פרחים ושושנים סגורים שעל ידי נתינתם במים ייפתחו. אבל פי כן יש להקל בזה, לא הבנתי מה החיתוש, אה? כן. ויש אומרים, שאם הפרחים יוצאים מן העציץ, הוא מדבר פה כעת בעציץ שנמצא בגינה פתוחה, זה מה שהוא מתכוון. ואז יש אדמה, ויש לי גם שמיים. אז יש מי שרצה לומר, הוא בא פה פשוט לסתור את אותה דעה, יש מי שרצה לומר שזה אסור. למה? אתה שם את הפרח הזה, אפילו שהוא תלוש, שמת אותו במים, ועכשיו אתה רואה שהוא הולך ומתפתח והוא פורח, ויש אדמה למטה ולמעלה טיפת השמיים פתוחה, זה לא, אין בזה אסור. ויש אומרים שאם הפרחים יוצאים מן העציץ, את העמידם על זה דבר, מקבל דבר המפסיק בין העציץ לבין האדמה. אתה יודע, עציץ. כן, לא יודע. אין פה מקום בכלל הדיון, כי כל הדיון פה, כל הסוגיה כאן מדברת על גידולי מים. גידולי מים אין כיסור. בפרט כאן שזה לא גידולי מים, זאת ועוד, אנחנו רואים בפועל שטבעו של ה... פרח, לנבול אחרי שבוע, שבועיים, הוא לא יהיה קיים. מת, הלך לו.
בכל
הגידולי מים
גם אין תמישות
שביעית בעצם. כאן זו הלכה שונה לגמרי מטעם אחר מה שאנחנו למדנו עד עכשיו. כאן זה לא בגלל שהאדמה תנוח או לא תנוח. למשל, יש לי שדה ויש שם המון אבנים, ואי אפשר לזרוע את זה בלי לסדק את האבנים. כך עושים. אז עכשיו, לכאורה, תגיד מה אני עושה? אני לא אזרע. אני מסכל את האבנים מהשדה. המשנה אסרה. למה? א', זה נקרא שאתה מכין את הקרקע לשנה הבאה, אז אתה עושה עבודת הכנה בשביעית לצורך שמינית. והנוסף, מפני הרועים, אומרים אנשים ורועים, שאתה מביא, היום זה עם טרקטור הולך. הולך עם טרקטור, מסקר את כל האבנים, יוצא לך אדמה יפפיה. אז מה אומר? זה מחר יבוא יזרע פה. לכן, משני הסיבות האלה, חכמים אסרו, פפי שהתורה לא אסרה את זה.
אפילו כתוב לבנות, רואים
שניכר
שהוא רוצה לבנות שם.
מה?
רואים שניכר שהוא רוצה לבנות שם.
איפה?
באותו שדה שהוא פינה מבין.
באמצע השדה בלב המדבר, שמה?
לא, לא חסר מקומות. לוקחים שדה ומחכים לבנות שם איזה
פינה
משהו. זה לא
שדה
שלהם.
אז השאלה אם יש שלט של משרד השיכון שם.
יש.
עם הטלפונים. של הקפלנים. מצוין.
זה אותו דבר גם בגינה בבית?
מה, גינה בבית? אותו דבר, ודאי, כן. יהיה אסור. אלא אם כן, מסלק את האבנים בשביל שלא יבואו נחשים ועקרבים, זה מפורש. או נגד מזיקים, או כגון שזה מפריע, או גורם לכלוך, זוהמה. מצטברים שם זבל. זה יהיה מותר. איך זה יהיה מותר? היה פעם איזה בית משותף, היה להם שם גינה והיה שם ממטרות, ואז עוד לא היה את מה שיש היום, ודשא יפה, והוא עבד החדש, בלי לדעת הלכות, דיברו, אמרו, אסור אפילו להזיז אבן. וואי, מה היה אחרי השמיטה? חורבן נורא. לראות את ה... את ה... זה. כל הדשא מת, ילדים זרקו זבל, לא דיקו, לא זה, נהיה מספנה שם. איזו צורה זה. כמו שאומר לך, בשבת אסור להזיז את הפח זבל. אסור להזיז אותו. רבה, תגידו לנו גם על כל תנועה לזוז, גם אנחנו לזוז תהיה אסור. הגזימו. הגזימו. מרחת צלחות מלוכלכות, אל תשטוף. ליל שבת, אל תשטוף. תקח את הכל, ואמרנו, אבל יש לי יתושים, זבובים. תקח את הכל, שים בארגז, יש לו ארגז, הוא יביא לו. ושים את זה במחסן. אז הוא, יש לו 10 מחסנים בבית. מה אני אעשה שאין לי מחסן? ומה אעשה אדם שיש לו ילדים קטנים? יש לו זה. לא יודע. חוכמה מאוד להגיד, אסור. מה אומרת על זה? נאמר, והכסיל בחושך הולך. שכל דבר הולך כדברי המחמירים. פה הולך לפי המחמיר הזה, פה המחמיר הזה, פה. זה לא ככה. כן. איפה אנחנו?
אם יש צורך באבנים לבניין...
יש לא.
יש לא צורך.
אם יש לו צורך באבנים לבניין וכדומה, בין כוונתו למטרה חקלאית, יוצא רק את השכבה העליונה של האבנים התלושות, וישר מתחתן את הפוברות לקרקע. וכך יהיה ניכר שאין כוונתו למטרה חקלאית. בכל שכן קבלן הבונה בית דירות, ולוקח אבנים לצורך הבנייה, שמותר לו לקחת את כל האבנים שבשדה, אם אינו צריך להשאיר שם אבנים התחתונות, ואינו צריך להשאיר שם אבנים התחתונות, שעליה אומנותו מוכיחה לו שמתכוון רק לאבנים. וגם בזמננו שאין רגילות לקחת אבנים מהשדה לצורך בנייה, אלא לוקחים אבנים במחסן של בערים, אפילו אחרי אין צריך להחמיר נגד הראשונים.
כן. אני לא יודע כמה ההלכה הזאת אקטואלית, היא לא מעשית. כמו שכשרוצים לבנות, אז חייבים לנקות וליישר את השטח. ואחר כך עושים גם יותר מזה, צריך לחפור ולבנות יסודות ולעשות את כל זה. אז כל מה שקשור לבנייה, הכל מותר. לא צריך, לא אבנים עליונות ולא אבנים תלושות ולא התחתונות ולא הזה, הוא יעבוד רגיל. הרי היום גם, אפילו בשיפוץ בית כבר מכניסים טרקטור. וזה טרקטור חופר בלי לחסור, בלי כלום, ומניעים ושופך לתוך המסעית, ומפנים כולם, והכל יודעים שזה בנייה. אז אין בזה בעיה.
אבל לוקח אבנים משדה אחרת, לא?
מה? כן, הוא רוצה לקחת אבנים בלי בנייה, אז זה לא אקטואלי, מי עושה את זה היום? מי עושה את זה היום? זה אולי בטורקיה, שהחריבו בתי כברות, אז ככה עשו. החריבו בתי כברות של יהודים, לקחו את המצבות עד היום, אתה תראה שמה. הכל מצבות של יהודים לפני מאות שנים. היום מי עושה את זה? מביאים אבנים, הכל מסודר, וזה, וגם חופרים, כן. טוב, מותר לשקל. ג'
מותר לסכל אבנים ממגרשי החניה וממגרשי סיכים שבילים להליכה וכל כיוצא בזה בשנה השביעית, וכן עצרות ושטחים ריקים שדר לנכס שנקשת עשוי עבר העולים בהם כדי שלא יהיו מסתור לנחשים, וכן למנוע צריפות או לשם
שמוי
מותר לנחשם גם בשביעית, אך אין להקרם עם שורשיהם אלא חכם מעל פני הקרקע בצורך הניקיון לא רגילים לעקור מהשורש, ואם יעקור ניקר שמוקים סדור לזריעה, ונראה שמותר להוציא מהשורש על ידי טרקטור במשטח של מעבר בני אדם שאינו מיועד לזריעה, וכל מה שצריכה לו שינוי הוא רק במקום הצר שיכול להיות לזריעה, אבל לא במקום שהוא ברור שאינו עומד לזריעה כלל. אם חייב לעקור מהשורש, הוא לא יעשה במעדר אלא ביעד.
כן. אז עכשיו יש לו מגרש, ויש שם אבנים. הוא מתכוון מגרש אדמה, לא אספלט. ואספלט זה פרור, זה מזיק. מגרשי משחקים, שבילים להליכה, בכל קיצור הזה בשנה שביעית. זאת אומרת, יש לו דשא שהולכים עליו, דורכים עליו בחצר, ועל הדשא יש אבנים. עכשיו הוא רוצה להוציא את האבנים, שלא יפלו אנשים, לא יתקלו בהם. מותר. וכן חצרות ושטחים ריקים, שהדרך לנקש את עשבי הבר העולים בהם, כדי שלא יהיו מסתור לנחשים. זאת אומרת, כל שנה נוהגים לבכת לנקש, להוריד את הקוצים לעשבי בר, או כדי למנוע שריפות, או לניקיון, או למנוע מזיקים. אז כל זה כשאתה רואה, וכל מי שרואה יודע שהוא עושה כן בשביל לשמור על הניקיון, או למנוע נזקים, מותר. כן. אז הוא מביא בהערה בפנים שפשוט זה לא, זאת אומרת, זה ניכר שזה בשביל זה. ואם העקור ניכר שמכין שדהו לזריעה, זה אומר לא לעקור לעקורש, אלא חותך מעט פני הקרקע. כן. לא יודע, הרי יקיק מישהו כאן. נראה את זה מותר להוציא מהשורש על זה טרקטור, במשטח של מעבר בני אדם שלא מיועד לזריעה. למה? מה שאמרנו שצריך לדרך לגזוז מלמעלה בלי שורש, זה שינוי מקום שהוא ראוי לזריעה. אבל במקום שלא ראוי לזריעה, בפרט על ידי טרקטור, הוא אומר זה מותר. ואם חייב לעקור מהשורש, לא יעשה במעדר אלא ביד. כן, גדר של אבנים. חבוד.
גדר של אבנים שיש בגובה, שיש בגובה 10 ספחים או יותר, ורוצה לשאול כל אבנה, אם היו בו 10 אבנים או יותר, כל אחת מהן בשום...
מסוי.
מסוי, שני בן האדם, או גדולות מזה, הרי זה נותן. ושהרואה יודע שלצורך האבנים הוא נותן. היה הגדר גובה פחות מעשר פחים, או שהיו פחות מעשר אבנים, או שהיו אבנות סתנאים, קלנות ממוסי שני בני אדם, נותן עד שיניח טפח סמוך לעובד. במה דברים אומרים? כשבשנות להתכוון, לתקן שדר וליטול, ולהתחיל ליטול בשביל. אבל אם לא נתקבל לתקן שדר, או שהתחיל קודם השביל, נותן בשביל כל מה שיוצא מכל מקום וגודר עד לארץ. ודווקא שניכן שאין כאן לעשות לתיקון, כגון שרואים שלוקח את האבנים לבניין, סמוך. הלב אחרי מתקסר משום מראית עין. וכן אם היה נותן מסדך עברו, אף פעם שהוא קבלן, הוא אדם שסוחר הארץ כדי לעבוד באותה, והיינו כשאינו לשם מלאכות העשרות ושביעית, וכיוון שהוא מסדך עברו, חברו לא גזבו. גודר עד הארץ, וכל זה שנקרא שלוקח עברים לתוך בניין וכדומה, וכגון שיש בניין סמוך הניסון מסוגים בנייה.
כן, למעשה אלה כל הדברי, בנו על דברי הרמב״ם שהוא סיכם את המשנה במסכת שביעית. שם המובא, אם היה גדר של אבנים גובה 10 טפחים, שזה 80 סנטימטר ומעלה, הוא רוצה לקחת את כל האבנים לבניין, אז אם היה שם 10 אבנים או יותר, וכל אבן צריך שני בני אדם שירימו אותה, אחד לבד לא יכול, או אפילו גדול מזה ומעלה, יכול לקחת, כיוון שלא יחשדו אותו שהוא הולך לזרוע את השדה. רוצה לפרק את האבנים כדי לזרוע את השדה. אלא הוא לוקח את זה לצורך בנייה. כי אלה אבנים שהיה נהוג בזמנם לקחת לצורך בנייה. או, אבל אם היה, הוא אומר, היה גדר גבוה פחות מ10 טפחים, או שהיה פחות מ10 אבנים, או שהיו אבנים קטנות, אז בדרך כלל אנשים כאלה, לזה לא לוקחים משם אבנים לבנות, לוקחים למקום שיש יותר כמות, נוטל עד שיניח טפח סמוך לארץ. יכול לפרק ולקחת, או אם הם שוכבות אחת על גבי חברתה, עד שישאיר 8 סנטימטר אבן. באמת, דברים אמורים שתכוון לתקן שדהו והתחיל לטול בשביעית, אבל אם לא תכוון לתקן שדהו, או שהתחיל מקודם השביעית, נותן בשביעית כל מה שירצה מכל מקום, וגודל עד לארץ. זה דברי המשנה שם. וכן אם היה נותן משדה חברו, אף פי שהוא קבלן, גודל עד לארץ. וכל זה כשניכר שלוקח את האבנים לצורך בניין וכדומה, גון שיש בניין סמוך הנמצא בשלבי בנייה, לא בכי יש לאסור, משום מראית העין. אסור זה בגלל מראית העין, שלא יגידו שהוא רוצה לזרוע את השדה.
מה?
מה העניין
של עשר אבנים?
זה כמות, כמות שאדם לוקח ממקום אחד ומתנות. והוא לא ילך לשדה אחד, ייקח שתיים, שדה אחד שלוש, שדה אחד ארבע, הוא עובד כפול. הוא מראש הולך לוקח ממקום שיש שם כמות אבנים בשביל בנייה, שהיא עשרה ומעלה.
יש לזה מקום של דווקא עשר?
ככה המשנה אומרת.
המשנה אומרת עשר
ומעלה? כן, זה המשנה. מה זה? זה רמב״ם? זה דברי הרמב״ם שהוא סיכם את המשנה בשביעית. השם יגזור עליכם עלינו גזרות טובות, תזכו לחיים טובים ומוסרים, וזהו בבת. ימים ושנות חיים. שלום וברכה.